טוב, שלום, ערב טוב. לפני שנתחיל את הסוגיה של היום, אני מבקש כהמשך לדיון שהיה פה על מחלוקת בית שמאי ובית הלל על חימום מים ביום טוב עבור רחיצה, שראינו בתוך זה את מחלוקת הראשונים, הרמב״ם והתוספות, האם רחיצה נחשב אוכל נפש, או אם זה דבר שאיננו שווה לכל נפש. ראינו ששאלה דומה עולה גם בהקשר של אבלות, אז רציתי להקריא פסק של הרב רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, שנתפס בשו"ת שלו, שיח נחום, על רחיצה בימי בין המצרים, שהוא כותב דברים שנראים לי פשוטים מסברה, אבל צריך אומץ לכתוב אותם, ואני לא יודע אם יש לו חברים בפסק הזה. אבל הוא כותב ככה, אני מקריא, זה בעמוד 107 בסימן למדלת. בימים עברו רחיצת כל הגוף וביותר בחמין לא הייתה דבר מצוי והייתה לתענוג. אבל כיום שבכל בית יש מקלחת ואורחות החיים הם להתקלח בכל יום. ומי שמתאמץ ומזיע יש שמתקלח אפילו כמה פעמים ביום. ומי שאינו מקפיד על נקיות כזאת ריחון עודף ומתבזה בעיני הבריות. עד כאן הכל נכון. הרי שסתם רחיצה בין בחמין בין בקרים היא לנקיות, הסרת זוהמה ובריאות, ואינה גורה משיחה לדעת הרמב״ם, וכל שכן לדעת בעלי התוספות ואיל ואנו נחשבים כהסטיניסים נקיות, ואם כך הדין באבלות ממש, כל שכן באבלות ישנה, לפיכך כל שהדבר נעשה לשם נקיות ולא לשם תענוג, אין לחלק בין מים חמים למים קרים. והוא פוסק הלכה למעשה בשבוע שחל בו תשעה באב, להתקלח מדי יום כרגיל במים חמים, ואז הוא אפילו כותב למי שמפקפק ואומר, ועד רבה הוא כותב, עיתים שבימות הקיץ יש מי שדווקא קילוח במים קרים יש לו בו משום תענוג, ולכן צריך להעדיף להתקלח במים חמים. הדברים האלה פשוטים, נכון? פשוט שהוא צודק. אני לא מכיר עוד רבנים שאיזו, צריך אומץ להגיד דבר כזה, שגם בהקשר של יום טוב, הרי אם ניקח את הדברים שהוא כותב ונעביר אותם ליום טוב, דבר פשוט ש... אם בזמן התוספות היה נכון, היה אפשר לומר שזה איננו שווה לכל נפש, היום איך אפשר לומר את זה? פשוט תצא החוצה ותסתכל מה הרגלי הרחיצה של אנשים. אישית, יש לי את החשש הזה, כאילו, בכל זאת, קצת אבלות, אבל אני ודאי חושב שלכוון את המים, להיעזר בקרים שיהפכו לפושרים, זה ודאי לכתחילה צריך לעשות את זה, למרות שמדבריו נראה שלדעתו אולי עדיף חם, טוב, אבל זה השלמה קצרה מאותו העניין. ומפה בואו נתקדם במחלוקות של רבן גמליאל עם חכמים, מחלוקות של רבן גמליאל נהג כבית שמאי, היום אנחנו עוברים למחלוקת השנייה שלהם, שזה זוקפין סקיפת המנורה ביום טוב. כן, ואין זוקפין, אומרת המשנה, אין זוקפין את המנורה ביום טוב, שזו כשיטת בית שמאי, לעומת זאת כנראה שלבית הלל מתירים לסקוף. בהקשר הזה בואו נזכיר את התוספתא בביצה, זה בדף ששלחתי אתמול, אז זהו המקור הראשון בדף, שם מופיע כך, שבית רבן גמליאל לא היו זוקפין את המנורה בכתב יד וינה כתוב בלילי יום טוב, וכתבי היד האחרים כתוב ביום טוב. אבל אין מחלוקת ביניהם, זה לא שמישהו חשב שיהיה הבדל בין ליל יום טוב ליום טוב, פשוט מתי מדליקים מנורה? בלילה, ביום יש שמש, כן? אז זאת הסיבה שמופיע בכתב יד וינה בלילי יום טוב. ואז הברייתא ממשיכה, הוא מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהוא מסובין ברומי, הייתה נסיעה מיתולוגית של גדולי ישראל, חכמי ישראל, אחרי חורבן הבית, חכמי דור יבנה לרומי, וזה מתואר בכמה הקשרים, והסיפור הזה מתואר כי מתרחש לו ברומא. לעומת זאת, מי שיסתכל בהערה 2, שם למטה, באמת בכתב יד החוץ זה חסר. לא מתואר איכן אירע המעשה. בכל מקרה, מה קרה באותו מעשה? נפלה מנורה בלילי יום טוב, ועמד רבי עקיבא וזקפה. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, שימו לב גם לטון, הוא לא קורא לו רבי, יש פה היררכיה ברורה, רבן גמליאל, הנשיא הסנהדרין, ועקיבא הוא אחד מהחבר'ה, כן, עקיבא, מה לך אתה מכניס ראשך בין המחלוקות?
כלומר, אני אמר את זה בצורה הבאה. אם אתה לא זוקף, לא הכנסת, זה לא שנהגת כבית שמי, אלא לא הכנסת ראשך בין המחלוקות, כי אולי אתה לא זוקף, לא כי אתה חושש לבית שמי, אלא אולי, כי אתה לא זוקף, כי אתה מסתדר בלי זה. אני, אז אנחנו ניכנס ביד לגמרא ונראה, אבל אני רק אומר ככה. אנחנו למדים קצת מהטונים בסיפור הזה, קצת על מה שהנחה את רבן גמליאל, ואני אסביר את העניין. כן? יש פה מחלוקת כנראה עתיקה בין בית שמי ובית הלל, האם מותר לזקוף את המנורה. מה שאתה רואה זה מנורה שנפלה, שמרימים אותה. המנורה נפלה, ועכשיו אתה רוצה להרים את המנורה. זה לזקוף את המנורה. בסדר? שני התלמודים, הן בבלי והן ירושלמי, שניהם לא יבינו מה הבעיה. זה יום טוב, ביום טוב מותר להדליק נר, אז ודאי שמותר לטלטל מנורה, אז מה, למה שתהיה בעיה? ולכן שני התלמודים, נראה את זה מיד בפנים, אומרים שמדובר במנורה של פרקים, שמה זה מנורה של פרקים, יש איזה תיאור, כבר לא שלחתי לכם מביאל הגודל של הקבצים, יש לי איזה מניע קצת בזה שאני שולח את המיילים, בכל מקרה, יש ספר של יהושע ברנד, שנקרא כלי החרס בספרות התלמוד, ושם בעמוד שין ב' הוא מתאר את המנורות שהיו באותו זמן, עשה מחקר מהפסיפסים וכו'. וכנראה שמנורה של פרקים זה פשוט נועד לתת לה אפשרות, זה מנורה שהיה אפשר לשים אותה בגבעים שונים. היה כמו שאנחנו מכירים מי שהיה בשירים על החוטר של התותח, או אפילו החוטר של נשק, שאתה יכול להרכיב כמה חוליות ולהאריך ולקצר, או קנה שמסיידים בו, יש קנה של סיידין, לפעמים כתוב במקורות ציידין, אבל זה כמובן לסייד, כן? אתה צריך לסייד שם למעלה בקיר, אז אתה יכול לשים פיגום, אתה יכול מקל כזה גדול. אותו דבר עם מנורה, הרי כשהמנורה גבוהה יותר, אז היא מהירה יותר שטח, כשאתה רוצה להגביע או להנמיך, אז היה להם יכולת לשים חוליות אחת בתוך השנייה, שהיה מתלבש אחד בתוך השנייה, זה היה מגביע את המנורה. כשהמנורה נפלה, והחוליות, מה קרה להם? התפזרו. עכשיו, השאלה, ככה הגמרא מתארת, עוד מעט ניכנס לזה, בסדר? הגמרא מתארת שהמחלוקת היא אם מותר להקים חזרה את החוליות האלה, אבל ודאי סתם מטלטל מנורה, שני התלמודים חושבים שאין שום בעיה. אבל בכל אופן, בוא נעשה להבין את קו החשיבה של רבן גמליאל. שהוא צועק על רבי עקיבא, שאתה מכניס ראשך בין המחלוקת, היא עולה שאלה פשוטה. ואם הוא לא יזקוף את המנורה, הוא גם מכניס ראשו לבין המחלוקת, כי כמו מי הוא נהג?
בית שמי.
בית שמי, אז איזה מין טענה הזאת? מילא היה צועק עליו ואומר לו, למה אתה לא עושה כמוני? אני הרב, אני ראש חכמי יבנה, אבל הוא לא משהו אומר לו. מה אנחנו בעצם למדים מכאן? שיש פה סוג של קו חשיבה שהוא נחז כבית שמי, לא כי הוא יכריע כמותם, ולא כי כל מי שלא זוקף נוהג כבית שמי, אלא מי שלא זוקף הוא בגלל שהוא לא יודע מה ההלכה, אז לכן הוא לא עושה מעשה, אבל גם מי שעושה כבית הלל, מה, הם הכריחו אותך לזקוף? כאילו, מה כתוב שבית הלל מחייבים לזקוף? עכשיו, מי כל מי שגדל אצל ליטאים כמוני, יש פה עוד כמה כאלה שזכו בכבוד הזה, יודע שככה ליטאים חיים. יש מחלוקת, אז אנחנו מתרחקים מהמחלוקת, כן? כאילו, זה מה שמנחה אותם בחייהם, כן? יש מחלוקת, זה, אז אני חושש, וזה, זה לא שחרעת כמו הדעה הזאת, או רגע, לא, אתה פשוט לא נכנס, אבל אם אתה עושה מעשה, ואתה זוקף על כורחנו, שאתה דחית את שיטת בית שמי, ואתה עשית כשיטת בית הלל, כמו מה שנראה מהתגובה של רבן גמליאל, שהוא לא מעוניין להכריע בגלל המחלוקת, אבל זה לא שהוא הכריע כבית שמי, ולכן הוא תוקף את רבי עקיבא, שזקף, כי הוא הכניס ראשו בין המחלוקת. וזה מה עונה לו רבי עקיבא, מילים כדורבנות. תחשבו על תלמיד שאומר כך לרבו, ועוד רבה גם ליאל, כל מי שמכיר את הסיפורים עליו, יודע שהוא היה תקיף שבתקיפים, כן? אמר לו, לימדתנו, מה אתה לימדת אותנו? אחרי רבים לעתות, עכשיו איפה הוא לימד אותו, איפה הוא לימד אותם את השיעור הזה, אחרי רבים לעתות, בבית המדרש של רבן גמליאל. יש סיפור שרבן גמליאל בעצמו לימד את זה? אז ביום כיפור זה בגלל הרבים או בגלל כי הוא הנשיא, כן? אז אומר לנו פה רואי, אולי למדו את זה ביבנה במייסה של של מה? תנורו של אחנאי, שמה זה מאוד מזכיר? מנורה של של חוליות. זה קצת מזכיר. מה זה תנורו של אחנאי? זה תנור שבנוי גם כן מחוליות.
שהשאלה היא, וכשזה מפורק, האם הוא נחשב כלי, הוא מקבל תומה. שמה, ורבן גמליאל לא כל כך מעורב שמה, שמה זה רבי יהושע ורבי אליעזר. אז אני לא יודע, אבל הוא אומר לו, אתה בעצמך ביבנה, הכנסת כלל לתוך בית המדרש, שלא מפחדים להכריע. ומה שאתם אומרים זה נכון, גם אם הוא לא לימד, הוא ודאי לימד שמה, שרבן גמליאל ליטווק לא היה. זה אני מוכן להגיד. הוא הכריע, והוא כפה את דעתו על אחרים, והוא לא אמר שאנחנו מתרחקים מהמחלוקת. ולכן הוא אומר לו, אף על פי שאתה אוסר ואין מתירין, הלכה כדברי המרובין. אני רק אעיר שיש עוד מעשה כזה שבו עם טונים דומים.
נסתכל בתוספתא מפה. בתוספתא ברכות, פרק ד', שם יש מחלוקת תנאים, מה הברכה האחרונה אחרי שאוכלים שבעת המינים. לדעת רבן גמליאל יש לברך שלוש ברכות, שהרי חובת הברכה מופיעה בדברים ח' שם מופיעים שבעת המינים, ולדעת חכמים מברכים ברכה אחת, ושם מובא הסיפור הבא, זה תוספת הברכות, פרק ד', הלכה, בבקשה, הלכה י' ב', מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין ביריחו, הביאו לפניהם כותבות, גם מבינים היטב, למה ביריחו מביאים כותבות? יריחו עיר התמרים. והחלום, ונתן רבן גמליאל רשות לברך, קפץ רבי עקיבא וברך ברכה אחת מעין שלוש. וכבר אני אומר לכם, הטקסט פה עבר עיבוד, זה הנוסח הברייתא בבבלי, אבל אם הוא נתן לו רשות לברך, אז למה זה כתוב שהוא קפץ? כבר אני מספר שבכתבי היד באמת לא כתוב נתן לו רשות. רבי עקיבא פשוט הרביץ ברכה בלי שאף אחד נתן לו רשות. שנית, אני מאיר ואני לא אסביר, שבכתבי היד של התוספתא לא כתוב ברכה אחת מעין שלוש, אלא ברכה אחת. פעם אחרת נסביר מה ההבדל, אבל הביטוי ברכה אחת מעין שלוש הוא המוראי, הוא לא מופיע אף פעם בספרות התנאים. כנראה ברכו ברכה אחת. פעם אחרת מה? פעם אחרת, רבי עקיבא ברך ברכה אחת, אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, מה לך אתה מכניס ראשך בין המחלוקות? עכשיו פה אי אפשר לומר את הפירוש שלי, ואיזה סיבה אפשר לומר אותו? כי פה חייבים להכריע, פה אין לי טעיות. אלא כנראה שכאן הטענה היא נגד רבי עקיבא, שמה הוא עושה?
נגדו.
בדיוק, יש מחלוקת, ואתה צעיר יותר, אז אתה תן להסכנים להתווכח, כאילו למה אתה קופץ? למה אתה קופץ? אבל אם כך, אז גם אצלנו אולי כל הפירוש שלי נופל, כן? בכל אופן, ואז אומר לו רבי עקיבא, אמר לו למתנו רבינו, אחרי רבים להטות, אף על פי שאתה אומר כך, חבריך אומרים כך, הלכה כדברי המרובים.
אבל איפה אולי רואים שהפירוש שאני מציע הוא אולי עולה בתוך הדברים,
זה אולי רואים בירושלמי. הירושלמי מתאר, זה המקור הבא בדף של היום, דף 13, ואין זוקפים את המנורה ביום טוב, הדדת אמר במנורה של פרקים, אבל במנורה שאינה של פרקים, לבדה, כהדת תלמידוי דרב יוסי הוו נתיבים, כבר תלמידי רב יוסי היו יושבים, נפלת מנרתה כמקומהון, נפלה מנורה לפניהם, ואבא כל אחד ואחד שם יתגר מעברה.
כל אחד יתחמק, שמישהו אחר ירים, כן, כמו בצבא, כן, שמישהו יעשה את זה, וכל אחד יתחמק וברח לו. כלומר, אפשר להרגיש שהאווירה היא, אני לא רוצה להתעסק עם זה, כן, לא, עזבו אותי, כן, זה קצת הטון של, לא שיש פה הכרעה כבית שמאי, כמו, רק אחד צריך להרים את המנורה, וכמה אנשים יש בחדר? כנראה יותר. אז כל אחד אומר, לא יודע, רבן גמליאל, לא, אז כאילו, יש מחלוקת, כאילו, כמו ליטאים, זה ככה נשמע פה. כל כך, יהיה הדבר אשר יהיה, יש לנו כאן מחלוקת בין רבן גמליאל לבין בית הלל, האם זוקפים את המנורה או לא, אומר הבבלי, בואו נראה את הגמרא עכשיו בכ"ט עמוד א', מהי כאביד? שואל הבבלי. מה הבעיה? אמר רב, חיננה בר ביסנה, הכה במנורה של חוליות עסקינן, דמחזי כבונה, דבית שמאי סברי יש בניין בכלים, ובית הלל סברי אין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. וכאן זה לוקח אותנו, ניתן איזה קצת תקציר, כל הנושא הסבוך הזה שנקרא, האם יש בניין או סתירה בכלים. שקודם כל נגיד שהביטוי עצמו, יש בניין או אין בניין, הוא לעולם לא מופיע בפי תנאים עצמם. תנאים, זוקפים מנורה, לא זוקפים מנורה. יש בגמרא, אנחנו נראה עוד כל מיני עיקרויות
של הנושא של יקראו לזה בניין וסתירה, אבל התנאים והמוראים שמדברים, הם אומרים כך, אומרים אחרת, הם לא אומרים, אני סובר, יש בניין בכלים. בניין וסתירה בכלים זה המשגה. הסוגיה, אורחי הגמרא, עומדים מול השיטות השונות, והם מנסים להציע מה יסוד השיטה. יסוד השיטה הוא עמדה בעניין בניין וסתירה בכלים. מה שקורה בתהליכי המשגה זה שכשיש לי המון המון מקרים, המון המון גמרות, השאלה מאליה שעולה זה איך בדיוק להמשיג, ומה באמת העמדה שעולה. וכאן לפחות הסוגיה שלנו בביצה בדף חב ב', היא אומרת דברים ברורים, שזה נראה כמחלוקת שאין בית שמי הוא בית הלל. ככה זה מתואר פה. כן, בית שמי, אני קורא עוד פעם. עכשיו, יש בעניין בכלים, ובבח, תראו באלף, הוא גם הוסיף, ויש סתירה בכלים. ובית הלל סברי, אין בעניין בכלים ואין סתירה בכלים. העניין הוא שיש עוד לא מעט גמרות שעוסקות בנושא הזה, שמשיקות, שמהם לא עולה תמונה כל כך ברורה וחד משמעית. כלומר, לאור דברי סוגייתנו, שבית הלל אומרים שאין בניין בכלים, היינו מצפים בסוגיות אחרות למצוא דבר דומה. אבל העסק קצת מתחיל להסתבך, וראשונים נחלקו מה בדיוק גדרי הדין הזה של אין בניין בכלים.
כן, זה... יש לנו פה בתוספות על אתר בחבית עמוד א', דיבור המתחיל בבית הלל סברי, שואלים תוספות, ואם תאמר, ראה בשבת, במנורה של חוליות, כולי עם ולא פלגי די אסור. כי מה מתואר שם? אז יש שם גמרא בשבת, את זה הבאתי, מי שהביא את הדפים של שבוע שעבר, מוזמן להסתכל שם, ושם הוא יראה, ש... אני פותח את זה, זה בדפים של שבוע שעבר, ו... אם הבאתי את זה, לא לגמרי, אוקיי. הבאתי שם רק את הגמרא בממזיין, אוקיי. בסדר. הבאתי גמרא בקוף ב', אוקיי. אז בואו אני... חומק, הגמרא שם אומרת בשבת בממזיין, ואני אומר את זה בעל פה, שיש שם מיטה של תרסיים, זה מיטה מתקפלת גם. האם מותר לחבר או לפרק בשבת? והגמרא אוסרת. וכאן, או שם המנורה של חוליות, פה זה מנורה של חוליות, שם עושרים ופה מתירים. וכאן, בעניין הזה, יש בראשונים שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד הוא כיוון שרשי יחז בו, שסבור שאין בכלל בניין וסתירה בכלים, בשום מקרה. ורשי חוזר על זה בכל מקום שהוא יכול, שכל האיסור של בנייה הוא דווקא בקרקע. כשאתה מחבר דבר לקרקע והופך אותו לבניין של קבע, ככה רשי אומר בסוגייתנו, במי שרוצה לראות, בשורה הרביעית הצרה, אין בונה אלא בבתים ואוהלים. כשאנחנו מסתכלים בגמרא בשבת, בדף ממזיין עמוד א', שם הגמרא מדברת על המיטה של תרסיים, שמי שתוקע חייב חטאת, אומר רשי, חייב משום מכה בפטיש, ולא משום בניין, זה שורה 75, מי שרוצה לראות, בשבוע שעבר. דאין בניין בכלים, כשיש גמרא בשבת, בעין די לדמות ב'. מי שמכיר את הסוגיות בפרק כלל גדול, ידע על מה אני מדבר, אני אסביר. מאוד קשה ללמוד מלאכות שבת בפרק שביעי במסכת שבת, בבבלי. מהסיבה שהגמרא לא מפתחת דיונים ברורים לגבי רוב המלאכות שם. יש שם... על כל מלאכה איזה חצי שורה שמביאה איזה סיפור או... זה שם הסדרה שהגמרא מתארת איך בן אדם שעושה כברת ואיך בן אדם שמכין משהו יכול לעבור על 11 מלאכות. ואז שמונים את המלאכות, רשי שם למשל בשבת הנדלת עמוד ב' אומר משום בונה לקה לחיובי. רשי מונ... הגמרא לא אומרת מה המלאכות, זאת רשי סופר 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 ולא סופר בונה. למה? אז רשי כותב, לא בת, משום בונה ליקה לחיובי, לא בחבית, מי שיבנה חבית בשבת לא חייב משום בונה. לא בתנור, לא בכברת, אומר רשי, דאין בניין בכלים. זו שיטה עקבית שרשי חוזר עליה בכל מקום, שאין בכלל שום בניין, אדם יבנה כלי, אין בניין, אדם יסתור כלי, אין בניין. כל עולם הבנייה שייך לקרקעות. שם אני בונה, שם אני הופך למשהו לבניין. לא מסביר רשי למה, אבל זה דבר של קבע, שם אני יוצר דבר שבניתי אותו, נשאר, אבל
בכלים אין בכלל בניין. ורוב הראשונים חולקים על זה, ולדעת רוב הראשונים, יש לא מעט גמרות שיש מהם צלילים, שיש בונה, יש לא מעט ראשונים שאומרים על היימן, דוד, חוויתה, קברה, אותם דוגמאות בשבת עין ד', שאחד מהמלאכות זה בונה. כי אם אדם בונה כלי בשבת, הוא יהיה חייב. יש ראשונים שאומרים, המיטה של תרסיים בגמרה בשבת בדף מ"ז, מי שתוקע שם חייב משום בונה, כי הוא בונה מיטה. ומי שהגמרה שם במבא והמנורה של חויות, הוא גם משום בונה. ואני אוסיף לזה גמרה נוספת. הגמרה בשבת בקוף ב' עמוד ב' אומרת, מי שרוצה לראות בדף 12, זה משורה 83. הגמרה שם אומרת, האיל שופטה בקופין הדמרה, אדם לוקח מעדר, והוא תוקע, איפה זה נמצא בדפים שלנו? בדף של שבוע שעבר זה בשורה 81. אני מצטער על הבלגן, בסדר? לאט לאט נעזוב את הדף של שבוע שעבר, ועוד פעם הכל יהיה בסדר, אוקיי? שורה 81, אדם יש לו מעדר, עכשיו מעדר בנוי שיש לו את הלב, ויש את המקל שתוקעים בתוך החור, מי שתוקע את המקל בתוך המעדר בשבת, רב אמר משום בונה, שמואל אמר משום מקל ופטיש, מפה דיקו הרבה מאוד ראשונים, ושם נמצא הדיון המרכזי בראשונים, בשבת קוף ב', שם אומרים הרבה מאוד ראשונים, כנראה שיש בניין וכלים, מרדם לוקח חתיכת ברזל, הרי מעדר בלי המקל אין לו שום שימוש, הוא כלום, מה אתה עושה איתו? אתה חייב את המקל בשביל כדי לאפשר את השימוש? אז אם נעלה, אומרים הראשונים, הנה, יש פה דעות שיש בניין בכלים. וכאן עולה השאלה מה לעשות. וכאן יש בעיקר שני כיוונים מרכזיים. יש סברו שאכן יש בניין בכלים לפי אותם גמרות, וזו מחלוקת בין הגמרות. שלפי זה אתם גם מבינים, שכשמגיעים לסוגייתנו, הרי אי אפשר שיחלוקו על בית הלל, אלא מה יצטרכו לעשות? להציע הסבר אחר לבית הלל. אני חוזר על זה שבית הלל לא אמרו אין בניין בכלים, זה המשגה. אז הם יסבירו בצורה אחרת. לעומת כאלה שעשו חילוקים פנימיים, שבמקרים מסוימים יש בונה בכלים, במקרים אחרים אין, והחילוק בין המקרים הוא זה שמסביר את הפער בין הסוגיות. כן, אז בואו נראה כמה שיטות, נתחיל מהתוספות אצלנו, בביצה דף חבד. מה הם אומרים? בואו נחזור, תוספות דימון, התחילו בית הלל. ואם תאמר, בא בשבת במנורה של חויות, כולי עמל לא פליגי דאסיור, ויש לומר, דעתה מיירי בשבת, ואח המיירי ביום טוב, ולא החמירו חכמים, הועיל ואין בניין בכלים. וכאן תוספות חילוק ראשון מבדילים בין שבת ליום טוב. לדעת התוספות, ביום טוב קטגורית אין בניין בכלים, בשבת לעומת זאת, יש מקרים שיש בניין בכלים.
בסדר, רק אם אין רק חונפש.
אז כאן אתה שואל, מעל את השאלה הבאה, ולמה שיהיה הבדל בין שבת ליום טוב? אתה אומר, אני יודע שיש הבדל באוכל נפש, למה שיהיה הבדל בבונה? וכי למה שיהיה הבדל? כן? ואתה מציע פה איזו השערה, שאולי השימוש בכלים קשור איכשהו קשור איכשהו באוכל, מצד שני, המנורה, האם מנורה זה אוכל נפש? אבל זאת שאלה. דעה שנייה מה אומרים תוספות. הנה מי יש לומר. ואתה מיירי שכולה של חוליות. ומפרקין אותה איברים איברים. הלך המיירי שאין חסר כאן רק להקימה קצת בינה בעלת איברים וכולה מחוברת. כאן הם הולכים בכיוון שצריך לבדוק מכמה חוליות זה מורכב ומה היחס בין החוליות. הם טוענים שכאשר יש לי מנורה שאני מפרק אותה לגמרי לחתיכות והיא מפוזרת כולה וצריך לתקוע, זה אסור בשבת ויום טוב. לעומת זאת, אם מדובר במקרה שחסר רק להקימה קצת ואינה בעלת איברים שהם די מחוברים, אז אין בניין בכפי שיטתם. שימו לב שהשפה היא כמותית, הם לא מגדירים בדיוק. איך אני יודע מה ההבדל בין איברים איברים להקימה קצת? כן, המילה קצת, קצת קשה לקמת אותה, כן, אבל באופן כללי הם מבדילים בין המקרים כאן. עכשיו, כיוון כזה עולה גם בראשונים אחרים, בואו נזכיר אחד מהם. בתוספות בשבת, בדף קוף בית עמוד בית, אני חוזר לדף 12, לשורה 83, תוספות אומרים שם כך, על המעדר. איך רב מחייב משום בונה? הרי אין בניין בכלים. אומרים תוספות, אומר רי, דיינו דווקא אין בניין בכלים, בהחזרת בתי תריסים או במנורה של חוליות. כמו לגו, משהו שנועד להרכיב או לפרק, להרכיב או לפרק. אז אתה לא בונה כלום כשאתה מרכיב אותו. אבל, עכשיו למה, אז מה ההבדל בין כלים לבניין? כי בבניין אין... אין דבר כזה, אתה לא מרכיב, אני זוכר כשבנינו את הבית שלנו בנופי אביב, רציתי איזה שינוי, אמר לי הקבלן, המנהל עבודה, אני לא יכול לפרק לך את כל הבית ולהרכיב מחדש, כן? וכולם מבינים, זה לא לגו, כן? כלומר, בית זה, החלקים בבית שהם לגו זה אולי דלתות, ריסים, דברים כאלה, אבל רוב, בערך כלל בניין בקרקע, בונים, יוצקים, מקווים שיחזיק מעמד 100 שנה, כן, יותר, כן? כלים הם מתפרקים, כלומר, ההבדל הוא שבכלים יש מציאות כזאת של חוליות, אבל, הוא ממשיך ואומר, אבל בניין גמור מחייב בכלים כמו בקרקע, אבל אם אתה תעשה פעולה של מה שהם קוראים בניין גמור, בכלים גם תהיה חייב. כי דאמרינן, בסוף פרק, קירה גבי מיטה של תרסיים, אם תקע חייב חטאת, הוא מחזיר קני מנורה, חייב חטאת, וקרן עגולה, ואין חילוק בין כלים לקרקע, אלא במקום שאין חיזוק ואומנות. דבקלי לא חשיב בניין, ובקרקע חשיב בניין. אני אומר את זה בעצם לפי תוספות, ההבדל הוא לא בין כלי לקרקע, אלא בין חיזוק ואומנות, ולא צריך חיזוק ואומנות. ככה תוספות מתארים את זה. ברמב"ן מופיע שם דבר אחר. אומר הרמב"ן, אני מקריא, במקור הבא, שורה 89. אומר הרמב"ן, וקשיא לרבבותא, ואמרינא במסכת ביצה, אין בניין בכלים. אז איך הגמרא בשבת אומרת שרב אוסר לשים את המקל של המעדר בתוך המעדר, ויש לנו לתרץ, אומר הרמב"ן, דכי אמרינא אין בניין בכלים, אני מילי בכלי שנתפרק. כגון מנורה של חוליות, אבל הכה עושה כלי או מתקן כלי מתחילתו, אין לך בניין גדול מזה, ואין זה נקרא בניין בכלים, שהרי אינו כלי, אבל עושה כלי מקרה. בואו נסביר גם את העניין הלשוני, הרמב"ן היה לו צד לשוני מאוד חזק. הרמב"ן אומר, אין בניין בכלים, זה בית השימוש, הכוונה, שיש לך כלים, אם אתה עושה פעולות לכלים האלו, הפעולות האלה לא נקראות בניין. אבל אם אתה בונה כלי, ודאי שיש בניין. כלומר, אין בניין בכלים, הכוונה, כשיש לך כלי, אין פעולות בניין בכלי. אני אומר את זה בצורה הבאה, כלי כבר בנוי. אז נכון שאני מפרק, מרכיב, אומר הרמב"ן, אבל הכלי כבר קיים קודם לכן. לעומת זאת, אומר הרמב"ן, אם אני אקח דבר שאיננו כלי, ואני אצור כלי, זה לא נקרא אין בניין בכלים. זה בונה כלים. זה באמת אתה... הדבר הזה נאסר בשבת וביום טוב לדעת הרמב"ן. כן, ואז הוא ממשיך ואומר, הוא לא בטוח בהגדרה, אפשר לראות איך תהליכי ההמשגה האלה עוברים בדרך כאילו המנוע של הרמב"ן, כאילו הוא חושב, ואז הוא מוסיף, ואפשר לפי דעת זו שכל כלי שצריך אומן בחזרתו מחייב עליה משום בונה, דאב אליה כעושה כלי מתחילתו. שהרי משעה שנתפרק ואין האידיוט יכול להחזירו, בטל מתורת כלי. כלומר, כאן הרמב"ן אומר, אבל לפי זה יכול להיות שאפילו אם הוא פעם, כאילו, במעדר, המעדר לא, אף פעם לא היה בנוי. אבל הוא אומר, אבל אם כבר הגעתי לחילוק הזה, אז אומר הרמב"ן, יכול להיות שאם היה לי כלי שיתפרק בצורה שאני צריך אומן, אז כשהוא יתפרק, זה לא שהוא כלי מפורק, אלא הוא הפסיק להיות... כלי, ולכן גם זה יהיה אסור, ואז הוא מקרב את עצמו בעצם למי לשיטתם של התוספות, נכון מאוד, כן? והוא ממשיך ואומר, יש לי סחרחור את זה, כן, הוא ממשיך ואומר, ואין לדה גזרינם בפרק קירה במנורה של חוליות, ואסרין עלה אפילו לטלטלה גזרה משום, שמא תיפול ותתפרק לגמרי, ויחזירנה ונמצא עושה כלי בתחילה בשבת. אז זה קו אחד בולט שהולכים בו בעלי התוספות והרמב"ן, איש של מחנה או איש של דגלו, כשאני רק אצרף פה לשיטת הרמב"ן, יש דברים דומים אבל הם שונים לגמרי אצל בעל המאור. בעל המאור שם, מי שתוכלו אחרי זה לקרוא את כולו, בעל המאור אומר, אין בניין בכלים, הכוונה, אם אתה לוקח כלים קיימים ובאמצעותם רוצה לבנות משהו שלישי, שאתה בונה אותו מי, צירוף של כמה כלים יחדיו, אין בניין בכלים, כלומר מי שמשתמש בכלים כדי לבנות משהו, זה לא נקרא בניין, התשובה היא, זה מעין בונה אחר בונה, זה כבר, כל כלי כבר נחשב בנוי, אבל אם אתה בונה כלי, ודאי שיש בניין. כך אומר בעל המור, זה דומה קצת לדברי הרמב"ן, אבל זה לא אותו דבר. הרמב"ן לא אומר שאין בניין שאתה לוקח כמה כלים ובונה איתם. לא, הרמב"ן אומר, הקו עובר בין לבנות כלי לבין לעשות פעולות לכלי קיים. כלומר, גם כלי אחד לדעת הרמב"ן יגיד לו, אין בניין בכלים. אם יש כלי קיים, אני מפרק, זה כבר נקרא, אין בניין בכלים. בעל המור לא, מדבר על כמה כלים שאני איתם אבנה. אז זה דומה בקו החשיבה, אבל זה לא לגמרי אותה הגדרה. לעומת זאת, יש קו אחר לגמרי שעולה בגאונים, ויש בזה גם מחלוקת באשכנז. אולי פשוט להגיד שיש מחלוקת בין המקורות, ואולי ההלכה היא שיש בניין בכלים. כמובן, המקור שהם כולם יצטרכו להסביר אותו, הוא סוגייתנו, כי הסוגייתנו הוא סוג של ג'וקר, כי לעומת כל המקורות שתיארתי, מי נמצא בסוגייתנו? בתילל. ולכן אתה חייב לגעת בסוגיית ביצה בצורה כזאת שהיא תאפשר את זה. בוא רק נראה את זה בקצרה. הרשב"א מביא בשבת קוף ב', הוא כותב, אין נראה כן דעת הרב אלפסי ז"ל, כלומר נראה שהריף לא פירש את רב כמו הרמב"ן, מה שהרב רשב"א הביא קודם. מה ההוכחה שלו? לפי שישמיטה מן ההלכות. הריף לא מביא את רב. למה הוא לא מביא אותו? אומר הרשב"א, לומר שאינה הלכה. דאז לה, כמנדה אמר, יש בניין בכלים. אז רב אכן סבר שיש בניין בכלים, אבל האם אנחנו אוחזים שאין בניין בכלים, אז צריך לדחות את דברי רב גם כן. ואז הוא ממשיך ואומר, ורבינו אי גאון ז"ל כתב, רב אמר משום בונה, ואף אגב דקליו, כסב הרב, יש בניין בכלים. ולפי זה, שואל הרשב"א את השאלה המתבקשת, אז מה נעשה עם הגמרא בביצה, לפי רב אי גאון? ולפי זה עד אתנן אתם ביצה בית הלל מתירים לזקוף את המנורה, ומפרשינן בגמרא ויש בניין בכלים או אין בניין בכלים פליגי, לית לי לרב אחן, רב יסביר את בית הלל אחרת. זאת אומרת, יצא פה דבר מפליא בדברי, מופלא, לא מפליא, בדברי רב אייגון, שהגמרא בביצה היא הליבה דשיטה מסוים, אבל המוראים אחרים, רב בשבת קוף בית, משם הוא כבר חייב בכוח דבריו להסביר אחרת את משנת ביצה. איך הוא יסביר אותה? אז אומר הרשב"א בשם רב אייגון, כלומר כהסבר לרב אייגון, אלא כסבר דאפילו בית הלל סבירה לו יש בניין בכלים. ועד אשר הוא זקיפת מנורה, היינו משום דלא מחזי לו זקיפתה בלחוד כבניין, כיוון שלא נתפרקה כלל. וכאן הוא מציע שאני יכול לומר שיש בניין בכלים, ועדיין לסבור שבמנורה של חויות זה לא נקרא בניין. יש פה צליל שחוזר בעצם לדברי התוספות אצלנו בביצה להסבר השני, שמה הם בעצם אומרים? זה לא ממש התפרק, זה לא, במילים אחרות, מה שהרשב"א פה עושה, רק נראה איך הכל עבר אחד שמאלה. הוא אומר דברים דומים להסבר השני בתוספות, רק שהתוספות אמרו אותו בתוך מאן דאמר, אין בניין בכלים, והרשב"א אמר אותו במסגרת המאן דאמר שיש בניין בכלים. מבינים את ההבדל? כלומר, לפי דעת הרשב"א, זה מה שסובר אין בניין בכלים. אבל מאן דאמר יש בניין בכלים, אפילו אם הוא הפוך. זה מה שסובר מאן דאמר יש בניין בכלים. אבל מאן דאמר אין בניין בכלים, אפילו שיתפרק לגמרי מותר. לתוספות זה לא. מאן דאמר יש בניין בכלים, אוסר אפילו מנורה שלא ממש התפרקה. אבל גם מאן דאמר אין בניין בכלים, איתי רק מנורה שלא ממש התפרקה. הכיוון דומה, אבל כאמור, זה דברים כמעט אחרים לגמרי. עכשיו, בדף שנתתי להיום, אתם מוזמנים להסתכל בו, אנחנו גמרנו עם הדף 12, בסדר? תגנזו אותו. בסדר? אז בדף שנתתי להיום, אני רק צירפתי לסיפור פה קטע מאוד מעניין מהרביה, ובזה נסיים את הנושא של בניין בכלים. הרביה, זה שורה 13. הרביה, אני מזכיר, הוא מבעלי התוספות בגרמניה בתחילת המאה ה-13. אז הוא נתן לנו תמונה אחרת של מה שמופיע בתוספות, שהן לרוב צורפתיות. כאן יש רב יקד. אז הוא כותב ככה, פרש רבנו חננאל במסכת שבת, פרק הבונה, קיימלן, יש בניין בכלים. וזה כשיטת רב הייגון וכשיטת הריב. יש פה מסורת פסיקה של חכמי ארצות האסלאם, שפסקו שיש בניין בכלים. ומה הוכחה? כרב. דאמר איל שיפטה לקופינה, דאמר הרב אמר משום בונה. והוא מוסיף, הלכת הקרב באיסורי, היי, מה עם ביצה? אז הוא אומר כך, ואלה גרסין הפרק שני דמחיתין, הלכה אין זוקפים את המנורה, ותילל שערו במנורה של חוליות, איקה למימר שרפויות החוליות, מה יראה? אז כאן הוא בעצם הולך בכתו כיוון כמו הרשב"א,
שהחוליות לא ממש התפרקו, ולכן
כמו הם לא התירו כי אין בניין בכלים, הם לא התירו כי זה לא התפרק, כי לא בונים פה שום דבר, ואז הוא מוסיף ואומר, ורבינו זקני אבן העזר, הכוונה לרעבן, שהוא היה סבו, אבי אמו, פסק דאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים, כלומר בניגוד לפסק רבינו חננאל, הנה פסק של ראשוני בעלי התוספות בגרמניה, שאכן אין בניין בכלים, כן? ואני מדלג קצת, והוא אומר, היי, מה עם הגמרא בשבת? אז כאן תראו מה הוא אומר, ועד אמר, זה שורה 23, 24, פרק הבונה, היי אל שיפטה בקופין הדמר, רב אמר משום בונה, אז יש לפרש, רב אמר משום בונה, טעם בניין יש לו, ולא טעם מכה בפטיש, דיינו גמר מלאכה, או לפוקי מיד שמואל, ומאשת כיוון שאינו מחייב משום מכה בפטיש, אלא משום בניין, הבניין בכלים לא מחייב. תראו איזה פירוש מדהים. הוא אומר ככה, רב אומר, מכה בפטיש זה לא יכול להיות. אם כבר, זה מה? בונה. אבל אין בניין בכלים, אז לכן מותר. איך הוא אומר? ולדעתו, מותר לשים את המקל והמעדר, כי אין בניין בכלים. הרב כותב בגמרא, חייב משום בונה, ואומר הרב, לא, הכוונה, מה הפעולה הזאת? זו פעולת בניין, לא, בניין מותר. ככה הוא מסביר, זה פילי פלויים. סליחה? זה דחוק לגמרי, אבל אני אסביר לכם למה כל הדיון הזה הוא דיון שאם אתם רוצים לתרגם אותו לחיים שלנו למעשה. בואו ננסה לסכם פה את התסבוכת, בסדר? בעצם ראינו שיש פה מחלוקת האם לצמצם את כל בונה לעולם הקרקע ואוהלים, כשון רשי, ולהפקיע את כל עולם הכלים מבניין, או לעשות פה כל מיני חילוקים. כן? וכמובן, אם אנחנו רוצים לתרגם את זה למציאות ימינו, אנחנו יכולים לקחת המון המון מקרים ולנסות לבחון איך זה נכנס בתוך הסיפור הזה. אני אתן דוגמאות, כן? אני רוצה לפתוח את השולחן בשבת ולסגור עם זה שמעריך אותו. מה דעתכם? זה מותר או אסור? זה בניין או זה מנורה של חוליות מתפרקת לגמרי? אני ממש מרכיב אותו, כן? כן, לגו דווקא יש דעות שזה בעייתי, אבל אגיד לך, מיד אגיד, אבל בשולחן, הרי כולם מבינים, א', בשולחנות האלה יש להם מנגנונים שנועדו לפתוח ולסגור, זה בכלל, אין פה, זה לא שאתה תוקח פטיש ותוקע אותו, ב', זה לא ממש תקוע, כן, כלומר, בסדר, יש שם מגרעות כאלה, זה זז, יש מגרעות, זה דבר פשוט שהדבר הזה מותר, המיטות המתקפלות של היום, הם כולם כאלה, אתה לא מרכיב שום דבר, אלא המיטה בדרך כלל היא פשוט ככה, כלומר, לגבי לגו, תסתכל בשמירת שבת כהלכתה, הרב לייבורד ככה מתיר את זה לילדים. אני באמת קשה לי להבין את זה, כי לגו בעיניי זה דוגמה ממש מובהקת של... זה נועד לחבר, לפרק, למרות שאני יכול להגיד, יש לי ילדים בבית, בנו לגו, זה משהו מאוד יפה, והוא נשאר כמה שנים. אז ההוא שבנה את זה לא מסכים שיפרקו, ובצד שני, אין חלקים של לגו לאחרים, כאילו לקח את כל החלקים הטובים. אני לא יודע, אבל נראה פשוט שלגו, לדעתי שיש להתיר גם לגו. אבל בכל מקרה, אפשר לקחת את העקרונות האלה, לתרגם אותם, ומי שקצת משבש את כל הסיפור, אני אראה לכם מי הוא. זה המכה בפטיש. בואו, אני אתן דוגמה. משהו שאולי קרה לכם פעם. יוצא הבורג מהמשקפיים. קרה לכם פעם בשבת? קניתי בתיכון, היה לי חבר שכל השיעורי גמרא היה פותח את הבורג סוגר, היה לו משעמם, והוא היה כל היום. אז אצלו, אני חושב, אין מכה בפטיש, אבל פה, תדעו, כמו ששמואל הכניס את מכה בפטיש של אייל שופטר בקופין הדמרה, או היימן, דאבי קברה, אז רשי אומר, הוא לא בונה, בסדר, הוא מכה בפטיש, את מה הרווחתי, כן? ופה, כאילו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שגם דברים שנראים לנו מותרים, יכול לחשוב שאין בניין בכלים, אבל פתאום יבוא לך מכה בפטיש. אבל פה, אני לא אכנס פה עכשיו לכל גדרי מכה בפטיש, אני רק אגיד, מכה בפטיש ודאי לא יכול להיות בדבר שנועד לחבר ולפרק, לחבר ולפרק. מכה בפטיש הוא צריך להיות שאתה עושה אמנות. גמר לדבר. זה יכול להיות או אמנות, אבל משהו שעושים אותו כדי לסיים. נגיד לבורג במשקפיים, למרות אותו בחור, למרות אותו בחור, רוב האנשים סוגרים את הבורג פעם אחת, והוא אמור להיות סגור. לא משהו שפותחים וסוגרים. אז זה בדיוק מה שאני אומר. אולי זה לא בונה, אבל מישהו יגיד לך במכה בפטיש, כי אני אומר את זה בצורה הבאה. משקפיים בלי הבורג אי אפשר פשוט להרכיב אותם. אם הבורג אפשר, בוא ניקח את השולחן. אפשר להשתמש בשולחן בלי הזה. וגם זה לא שאין שולחן לפני כן, אבל במשקפיים בלי בורג אין משקפיים. אז לכן יש הרבה צד לומר שזה מכה בפטיש. אז גם אם מישהו יגיד, אין בניין בכלים, יגיד אותו, אבל אחר אסור מקום שום מכה בפטיש. ועדיין נשארנו עם הגדר הזה של המנורה של חוליות במובן, שאם הוא נועד להתחבר ולהתפרק, להתחבר ולהתפרק, אני לא רואה עם זה שום בעיה בכלים. לעומת זאת, אם הוא נעשה על ידי אומן או סוגרים וזהו, אז גם אם נפקיע כלי, את הבניין, המכה בפטיש ישבש אותנו קצת. לכן, אם אתם מגיעים למקרים כאלה, כדאי לכם להם קצת בשמירת שבת כהלכתה. הסיכוי שהוא יתיר הוא לא, הוא לא, הוא לא גדול. אני מזהיר אתכם. בסדר? אבל תמיד תסתכלו גם למטה. אם יש אפשרות לכולה, זה יהיה כתוב לכם למטה. אז תקראו למטה. בסדר? אוקיי, אז עד כאן העניין הזה של המנורה. מפה בואו נעבור לסוגיה הבאה. סליחה? בסדר. אוקיי, המהדורה הראשונה שלו, כן. אז בואו נתחיל את הסוגיה, את ההמשך. אנחנו עדיין בתוך המקרה הראשון של רבן גמליאל, השני של רבן גמליאל, הגמרא. ועוד דיברנו על מנורה, ומנורה נפלה. אז הגמרא נכנסה פה לענייני מנורות שנופלות, לא מההיבט של להרכיב אותו, אלא מההיבט של הכיבול. אז אנחנו נקרא את הגמרא עכשיו ברצף. ניכנס קצת לשאלה של האם כיבוי מותר או אסור ביום טוב, ואז התת נושא שיגזר מזה, אני כבר לא יודע מספיק היום, אם לא בפעם הבאה, זה מה עם גרם כיבוי ביום טוב, שיגרור אותנו לנושא שהוא מאוד מעשי בבתים של כולנו, זה מה עושים הגז ביום טוב, מי שלא רוצה שהוא יבער לו במהלך כל החג, במיוחד אנחנו, השנה יש לנו, בשבוע של פסח יש לנו ביום שישי שביעי של פסח, להגיד מי שירצה גז בבית כדי לחמם את האוכל לקראת שבת בעירובי תבשילין, אז בטח אין לו שום סיבה שהאש תדלק כל השבת, אין לו, בשביל מה הוא צריך את זה, כן, כאילו אין לו שום שימוש בזה, אז ניגע בזה, בסדר, יש בנושא הזה מחלוקות גדולות מאוד בין הפוסקים. אבל בואו נתחיל, אומרת הגמרא כך, אולה איקלה לבי רב יהודה, קם שמי זקף לה לשרגה. בואו נסביר את המבנה של הנירות שלהם, הנירות שלהם היו קערות חרס כאלה, שהיה שמן בקערה והיה מקום לפתילה לצאת. עכשיו, אם אתה מטה את הנר לכיוון מסוים, אז השמן הולך לכיוון אחד, הוא מתרחק מהפתילה שכל הזמן שואבת מהשמן, ואז הנר נכבה. אז זה מה שעשה השמש. הוא שינה את הזווית, הוא זקף את המנורה בצורה כזאת, שהשמן התרחק מהפתילה, ואז הנר הלך לכבות. הייתי לרב יהודה לאולה, כן? הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר, והמסתפק ממנו משום מחבה. אז איך עשה את זה? עכשיו זה נאמר בשבת. עכשיו ביום טוב אין בעיה לתת שמן בנר, אבל מה היה הנחה כאן? שלחבות ביום טוב יש בעיה. ולכן אם בשבת נאמר שהמסתפק ממנו חייב, או אם אדם מוציא שמן מתוך נר בוער, אז הוא עובר על כיבוי. אנחנו ניגע תכף בגרם כיבוי, אמרתי אחר כך, אבל צריך להבין למה זה מחבר. הנר ממשיך לדלוק, כן? אז עוד מעט, כן? אמר לי, למה דעתה? טוב, עכשיו, מה שעשה? לא שאל אותי, כן? אבל באמת, זה אסור. אמר רב, וכאן יש לנו מחלוק גדולה בין הראשונים, גם מה הגרסה וגם איך לפרש את זה. כאן ושרי, זה הגרסה לפנינו. תראו את פירוש רשי, זה פשוט עניין אחר לגמרי. אם כבר מדברים על נרות, אז רשי עבר לנושא הפתילה. היום אנחנו קונים פתילות מוכנות כאלה, כבר בבית חרושת עבדו עליהם, אבל פעם היו מכינים פתילות, בעיקר, אתם יודעים ממה? משיירי בגדים. הם לא בזבזו כלום. כל מי שמסתכל בספרות חז"ל רואה, רעיון המחזור הוא כי אנחנו חיים עם פלסטיק וכל מיני דברים שהם לא אורגניים, אבל לצם רוב החומרים היו אורגניים ממילא. כימיה לא הייתה מפותחת. הם היו מחזירים הכל, כאילו כל מי שלומד בבא בתרא, נגיד פרק שני, בנם היה לו זיתים, היה הולך לבית הבד, היה מכין לו שמן זית, לא היה זורק לפח את הגפת, את הפסולת זיתים, היה משתמש בה כחומר בעירה בבית, יש שם משניות שלמות, איפה מאחסנים את זה וכו'.
אז הם היו מכינים פתילות משערי בגדים, כל מיני בדים, אבל צריך שהפתילה הזאת יעבבו אותה, שזה לא יתפרק לו החוטים. אז אומר רשי, מה זה כאן לשערי? אומר רשי, אני קורא, למחות ראש הפתילה שנעשה פחם. ככה רשי אומר, לא כל כך ברור איך פתאום נכנס פה נושא של הפתילה, אבל בסדר, נר נר. אבל
בריף יש גרסה אחרת. הגרסה של הריף זה לא קנבה, אלא זה כנסה. וכאן, או לפי שעולה מהרמב״ם, יש הסבר אחר לגמרי. ההסבר הוא, יש לי ערימה של עצים, שהבארתי אחד מהם. אבל יש עוד עצים בערימה שהאש עוד לא אחזה בהם. אז למרות שנאמר בשורה הקודמת, שמי שמוציא שמן מתוך הנר הדולק חייב משום מחבא, זה בגלל שהאש כבר אוחזת בשמן הזה. כי היות והפתילה שואבת מתוך השמן, אז כל לקיחה של שמן היא כאילו מחבא את הנר הזה. אבל אם אני לוקח בול עץ שהוא לידו, שהאש אמנם הייתה אוחזת בו, לו היה נשאר שם, אבל אני מסלק אותו לפני כן, אז זה מותר, ככה עולה בבירור שזה פירושו של הרמב״ם. מי שרוצה לראות את זה בפנים, הרמב״ם בפרק ד' מלכות שביתת יום טוב בהלכה ג', מי שרוצה לראות זה בשורה 54 ועלה, שם כותב הרמב״ם, אין מסלקין את פי הנר למעלה כדי שתיחבא, ואין מסירין את השמן ממנה, ואינו חותך את ראש הפתילה בכלי אבל נופץ את ראשה בידו. אגודה של עצים שהודלקה במדורה, כל עץ שלא אחזה בו האש מותר לשומתו, ואינו דומה למסיר שמן מן הנר. וזה פירושו של הרמב״ם לשורה הזאת בגמרא, כנס השרי. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, באה מיני אבא מרמרתא מאביי, מהו לחבות הנר מפני דבר אחר? אוקיי, מה זה דבר אחר? יש פה חדר שיש בו נר שדולק, חכמים אסרו לשמש את המיטה לאור הנר. הסיבה שהגמרא נותנת לא כאן, במקום אחר, או שהם יראה בדבר מגונה. אנחנו צריכים לזכור שבתקופת חז"ל האינטימיות שהייתה בין בני זוג היא לא מה שקיים כיום. לא היה לרוב האנשים חדרי שינה פרטיים, לא היה להם בטח יחידת הורים, כן, דברים כאלה לא כל כך היו. בעצם הרעיון שעומד מאחורי הדברים הוא שעודף חשיפה יוכל להביך, ולכן צריך לנהוג בצורה מכבדת, וכנראה שהיה ברקע עוד דבר שאפשר לדון בו בהקשרים הרבה יותר רחבים. חזר גם התנגדו לתשמיש המיטה ביום, הם כנראה רצו, בניגוד לשיח המיניות היום, רצו קצת כנראה למעט בזה, ולצמצם את זה לתוך מסגרת הבית, לתוך מסגרת של הלילה, של השינה, וכאן יש זוג שרוצה לחבות הנר כדי לשמש את המיטה. ועל זה הוא נשאל, מהו לחבות הנר מפני דבר אחר? זה לא חזיר, כן? זה לא דבר אחר. זה מה שאתה לא רוצה להגיד את השם שלו, כן? אמר לו, אפשר בבית אחר. סברו חדר. אין לו בית אחר, מה אפשר לעשות? אין לו בית אחר, מה אפשר לעשות? אפשר לעשות לו מחיצה. ופה, כמובן, בצורה שמותר לעשות מחיצה ביום. אין לו לעשות מחיצה מים. מה ברור? הוא מנסה להתחמק מהשאלה. לא, הוא לא רוצה לענות לו. אפשר לכפות עליו את הכלי. אין לו כלי מים. אני כבר הייתי מגרש אותו מזמן. אמר לי, אסור. וכאן אביי אוסר לחבות הנר בשביל תשמיש המיטה. הייתי ואין מחבין את הפקעת כדי לחוס עליה, עם כל השיקול שלך וממון, ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה, מותר. אז אם מותר לחבות ביום טוב כדי שלא יעשן בבית, אז למה שלא יהיה מותר ביום טוב לחבות כדי שיהיה תשמיש המיטה, כדי לאפשר חיי משפחה? ועל זה באה התשובה. הוא ענה לו, אמר לי, יהי רב יהודאי, כי כאמינה ענה לרבנן. כן, למה הכוונה רב יהודה ורבנן? יש לנו מחלוקת בהמשך בפרק שלישי, בדף כ"ח. שם הגמרא מביאה, תוכלו לפתוח לראות את זה בכ"ח עמוד ב'.
עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, האם מותר מכשירי אוכל נפש ביום טוב או רק אוכל נפש עצמו. כן, מה הדוגמה שהגמרא מביאה? אני קורא כ"ח עמוד ב', זה אחרי כרבע העמוד, אומרת הגמרא, דרש רב חיסדא, ואי תימא רב יוסף, אחד סכין שנפגמה, ואחד שיפוד שנבצם, ואחד גריפת תנור וקיריים ביום טוב. יש פה אדם שרוצה לתקן את הסכין ביום טוב, רוצה לגרוף את התנור, האם זה מותר או אסור? אז זה מה שנקרא מכשירי אוכל נפש. אתה מכשיר את התנור, זה כמו המחלוקת על מכשירי מילה, אם זה דוחה שבת. אני מכין את כמו שבחדר ניתוח, מכינים את כל המכשירים, אז זה לא ניתוח עצמו, כן? מותר או אסור ביום טוב. זה אומרת הגמרא, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, דתניא, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. רבי יהודה מתיר, אף מכשירי אוכל נפש. זו ברייתא בתוספתא במגילה. אומרת הגמרא, מה הייתה עם תנא קמא, אמר קרא, הוא לבדו יעשה לכם, הוא ולא מכשיריו. רבי יהודה אמר קרא, לכם, לכם, לכל צורכיכם. ותנא קמא הכתיב לכם, אמר לך, הוא לכם ולא לנוכרים. כבר למדנו את זה, ואידך נעמי הכתיב הוא, אמר לך, כתיב הוא, כתיב לכם, ולא קשיא, כאן במכשירים שאפשר לעשותם בערב יום טוב, כאן במכשירים שאי אפשר לעשותם בערב יום טוב. כל ההיתר של מכשירינו, אם אי אפשר היה לעשותו מערב יום טוב. כן, אז חזרה לסוגייתנו, מה הוא עונה לו? לחבות נר כדי שלא יתעשן הבית, תלוי במחלוקת רב יהודה ורבנן. וזה ממשיכה הגמרא, בואו נקרא עוד קטע אחד ואז נעטוף את הכל ביחד. אומרת הגמרא, בא מיני אביי מרבא. וכאן אתם אולי שמתם לב שסדר הדורות פה הוא לא רציף. האביי הקודמת הייתה אבא בר מרתא מאביי. והאביי שלנו עכשיו זה אביי מרבא. ברוך, מה היה קודם? אביי מרבא לפני, ברור, נכון? אז אני צריך לשאול, למה הגמרא הפכה את הסדר? בכל מקרה, מהו לחבות הדלקה ביום טוב? אומרת הגמרא, איך הדעיק הסכנת נפשות? לקמי באה לי, דאפילו בשבת שערי. ברור, נכון? כי קמי באה לי משום עיבוד ממון. האם בשביל לא להפסיד כסף, מותר לחבות ביום טוב? אמר לי, אסור, איתי ואין מחבין את הפקד כדי לחוס עליה, ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הגדרה מותר, על זה באה התשובה, האי רב יהודה היא, כי כאמין ענה לרבנה. לא במילים אחרות, כשאביי נשאל על הסיפור של מה הוא לחבות, אתה יודע מה דבר אחר, הוא כבר שאל שאלה דומה את רבא, לא על תשמיש המיטה, אלא על הפסד ממון, הוא שאל את רבא את אותה שאלה, כבר קיבל את התשובה של רב יהודה ורבנן, וכשהוא ניסה להתחמק בכל כוחו מהסיפור הזה, בסופו של דבר הוא ענה את מה שרבא ענה לו. אבל הוא כנראה ניסה לברוח מלענות את זה. כנראה, כן? אוקיי, עד כאן הסוגיה. כשכאן בואו נגדיר קצת במה אנחנו מוחזים. פה אנחנו בעצם מוחזים בשאלה, שהיא שאלה שמלווה אותנו כמעט אורך כל המסכת. ובעזרת השם נפגוש אותה כשנתחיל פרק שלישי. מה בדיוק כלול בגדרי היתר של אוכל נפש? גם בלימוד שלנו פה, למרות שלא, ממש הושבנו את זה על השולחן שלנו, השאלה הזאת עולה כל הזמן. מה בדיוק התירו? וזה בא לידי ביטוי בכמה הקשרים. הקשר אחד היה, אילו פעולות התירו משום אוכל נפש? מה בדיוק התירו? כל פעולה מותרת משום אוכל נפש? כל אחד מלמתת מלאכות, אני אגיד, זה אוכל נפש, אני מתיר אותו? אני אתן לכם דוגמה לתוספות בשבת, מפורסם, בצדיהם. הגמרא אומרת שמגבן חייב משום בונה. לגבן זה אוכל נפש, להכין גבינה. אז בואו עכשיו, שאלה של תוספות. אז נגיד ככה, מתוך שהותר בונה להכין גבינה, אז הוא הותר שלא לצורך, אפשר לבנות ביום טוב. לפני 10 דקות, נתתי לכם שיעור של חצי שעה, איך לא בונים ביום טוב, כן? כולם מבינים שלא מתירים את כל המתת מלאכות בגלל אוכל נפש. השאלה גם עלתה, מה נקרא אוכל נפש? כלומר, אני חוזר, נגיד, מחלוקת הרמב״ם והתוספות. לרחוץ את הגוף, זה אוכל נפש או לא אוכל נפש? שאלה דומה ראינו לגבי מתוך. מתי אני מפעיל את זה? איך אני מפעיל את זה, כן? אז אנחנו יודעים שהגמרא מפעילה את זה בדף י"ב על הוצאה.
מי שלמד דף יומי יודע שהיום בדף יומי, ג'יי, למדת את זה פעמיים היום? פעמיים, אוקיי. שלוש? הוא לא רוצה להגיד, בסדר. אבל ג'יי יודע, מי שלומד, שהיום הגמרא לימדה שגם על הבערה יש מתוך. אלו שתי המלאכות היחידות שמפורש בגמרא שיש מתוך. עכשיו, חלק מהדיונים שהיו פה במהלך הלימוד, מאז המשנה בדף י"ט של הקורבנות, הוא כל הזמן הסתובב, למה הגמרא פה לא מכניסה מתוך? כן, נכנס, לא נכנס, איך הגורמים, בעצם סביב מה אנחנו הולכים? מצד אחד, אומרת המשנה במגילה, אין בין שבת יוד אוכל נפש בלבד, אין הבדל גדול. מצד שני, מה נקרא אוכל נפש? זו בעצם השאלה. אילו פעולות, אילו צרכי הגוף נקראים אוכל נפש, רק אכילה, כל צורך הגוף, אישון, לא נעים, יש ריח, זה נקרא. תשמיש למיטה, למה שזה לא יחשב אוכל נפש? זה לא אחד מצרכי, הצרכים בסיסיים של בני אדם, הזוגיות שלהם, המיניות שלהם, אולי גם זה אוכל נפש, אז בוא אני אחבב בשביל זה. כלומר, מה נקרא אוכל נפש? אילו פעולות, במיוחד המתוך מבלבל, כי המתוך אומר שברגע שהתחלתי להתיר, אז אני יכול לגלגל עוד התירים. עכשיו כאן באה סוגייתנו ועוסקת ספציפית בכיבוי. וכאן יש מחלוקת גדולה בין הראשונים איך לקרוא את המסגרת של הסוגיה. בעצם באה הסוגיה כאן ואוסרת כיבוי ביום טוב. עכשיו, צריך להבין למה היא נתפסת לכיבוי, זה מסיבה מאוד פשוטה. כי כיבוי הוא בן זוג של הברה. והעברה הוא אחד ממלאכות אוכל נפש המובהקות, משום שאנחנו מבשלים באמצעות אש, והיות וכך צריך לטפל בעצם בזוג הזה ולפרק אותו. זה בעצם מה שעולה בגמרא הזאת. הגמרא גם מסבירה בצורה מאוד ברורה שהמוטיבציה בדרך כלל לחבות היא מוטיבציה אחרת מאשר להעביר. וכיבוי בדרך כלל מה שמניע אותי זה לחסוך כסף. אני לא רוצה שיסרף לי הרכוש, אני לא רוצה סתם שהעיצים ייברו. אני הזכרתי קודם את הגז שלא נגיע אליו היום. אבל למה רובנו רוצים לחבות הגז בבית? חבל על הכסף. למה שהגז ידלק וידלק וידלק וידלק? למה? לא, אני אסביר. בימי חז"ל, מה אתה אומר? אולי גם בטיחות, כן. בימי חז"ל, בנאדם רצה להדליק, לבשל, היה שם כמות קטנה של עצים. העצים היו נכבים, ונגמר. היום הגז כל הזמן דולק. אולי גם בטיחות, אבל המוטיבציה, אני לא עושה את זה בשביל צרכי הגוף, אני עושה כדי לחסוך כסף, אני עושה את זה כדי שיהיה בטוח, וכו'. אם תשמיש המיטה, אתה לא רוצה אור בבית, אתה רוצה חושך. באותה מידה, אנחנו נגיד, אני רוצה לישון, והאור מפריע לי לישון, כן? אז פה עולה מלא השאלה, מותר או אסור. עכשיו כאן יש בראשונים מחלוקת גדולה, מה הסוגיה כאן אומרת. המחלוקת היא בין הרמב״ם לרשב"א. הרמב״ם, בואו נקרא את זה בפנים, במשנה תורה, ממנו עולה בבירור, שהרמב״ם אומר, קטגורית מלאכת כיבוי לא נכנסה לגדר של הפעולות המותרות למען אוכל נפש. לא התירו את כל המתת מלאכות. כיבוי זו לא מלאכה שבאופייה היא עוסקת בצרכי הגוף, והיות והיא לא מלאכה שעוסקת בצרכי הגוף, המלאכה הזאת לא אותרה ביום טוב. לעומת זאת, ברשב"א משמע אחרת, הרשב"א אומר, לא התירו כיבוי, כי זה לא בשביל אוכל נפש. אבל אם יהיה לך החטים צי של כיבוי שהוא אכן לא בשביל לחצוך כסף, אלא בשביל, אז נתיר אותו. ולפי הדעת הרמב״ם, בוא נראה את הדברים בפנים. כן, הרמב״ם מנסה לטפל באופן יסודי בשאלה העקרונית. מה נכלל בכלל היתרים של אוכל נפש בפרק א', אבל אני מציע שאנחנו נסתכל קודם כל בפרק ד', מה איפה שהיינו קודם. אני בשורה 50-51, אני קורא את לשון הרמב״ם. אף על פי שהותרה הברה ביום טוב, שלא לצורך. יש מתוך על הברה. המלאכה הזאת, עכשיו, הייתי חושב שכיבוי הוא הבן זוג שלו, ומביא גם את השאלה. ברגע שהתירו הברה גם לא לצורך, אז מה היית מעלה על דעתך? מי עוד כלול בעסקת חבילה הזאת? כיבוי, אני כמעט הייתי יכול לומר, מי שמדליק רוצה גם באיזשהו שלב לחבות, אז שזה יהיה כלול בהיתר של העברה לא לצורך. לא משנה, אבל אתה עכשיו מבהיר, אסור להוליד, לא, אסור להוליד אש, מותר להדליק אש. לא בטוח. אבל בכל מקרה, אולי זאת התשובה, אבל בהווה אמינא, כמו, למה רמב"ם מציג כך את השאלה? כי השאלה היא, כיבוי, אם ההדלקה מותר לו לצורך, אז כיבוי גם, שיהיה חלק מהחבילה הזאת. ועל זה מה בתשובה, אומר הרמב"ם, אסור לחבות את האש, אפילו הוברה לצורך אכילה. אז אולי הייתי אומר, זה עסקת חבילה. הדלקת לצורך, חלק מלהדליק זה בסוף לחבות. על החשמל, אני עוד גדלתי בבית, היו אומרים, חייבים לחבות את החשמל כשאתה יוצא מהחדר. היום זה לא עובד. כאילו, הילדים, לא יודע, זה חד כיווני. אני יודע למה הם עושים את זה. הם רוצים להוכיח שהחזון איש צודק, שזה תוקע, זה תוקע. פעם אחת מדליקים, ובואי, אוקיי. בכל מקרה, אומר הרמב״ם שהכיבוי מלאכה, אני חושב שהכוונה מלאכה נפרדת מהדלקה, זה לא טוב עם סיאמים, עם כל הכבוד, ואין בו צורך אכילה כלל. וכשם שאין מחבים את האש, כך אין מחבים את הנר. ואני חושב שהרמב״ם פה קובע קטגורית, שכיבוי פשוט אסור ביום טוב, הוא לא מלאכת אוכל, הוא לא מתעסק באוכל נפש. והדברים האלה עולים באופן מאוד ברור, כשהולכים לפרק א', כמה שורות לפני כן, ורואים איך הרמב״ם ממפה את הנושא, מה מותר ומה אסור ביום טוב. הרמב״ם מתחיל שם בהלכה ד' ואומר כך, כל מלאכה, זה שורה 29, כל מלאכה שחייבים עליה בשבת, אם עשה אותה ביום טוב, שלא לצורך אכילה לוקה, חוץ מהוצאה מרשות לרשות והעברה. וכאן משמע, וקצת הזכרתי את זה בשבוע שעבר, והתשובה של הנציב במשיב דבר, שם עולה שאולי אצל הרמב״ם נראה שמתוך מוגבל רק להעברה והוצאה. מה שכתוב בגמרא? כלומר, אם נחזור, כל מה שלמדנו בשבועות האחרונים, כל פעם הרעה, זוכרים? הרעה היה אומר, מה קרה למתוך ומה קרה למתוך? וזו תשובת הרמב״ם, יש מתוך רק ב... העברה והוצאה. זה גם לא קשה להסביר למה. כי העברה והוצאה הם לא באמת פעולות מובהקות של אוכל. אני מדליק את האש, כדי שעם האש, מה אני אעשה? אני אבשל. אבל זה לא בישול. העברה היא כבר בתוכך. ברגע שהתרתי העברה, כבר הכנסתי את מתוך פנימה. אותו דבר עם הוצאה. מה זה הוצאה? אני רוצה להביא אוכל מבית לבית, ממקום למקום. הרי אני... עוד מעט פורים, אתם יודעים שמשלוח מנות מופיע בנחמיה ביום טוב. בראש השנה, כשנחמיה שולח אותם הביתה, שלחו מנות לאין נכון לו, זה לא התחיל בפורים. ביום טוב שולחים אוכל אחד לשני, אז אם אסור לטלטל, אפשר לשלוח אוכל, כן? אבל אפשר להגיד עוד פעם שהוצאה זה מלאכת אוכל נפש, אני יכול להוציא גם דברים אחרים, כן? אז בגלל שפעולות כאלה הותרו, מאליו מה זה כולל? את מתוך. כן, ולכן ממשיך הרמב״ם ואומר שמתוך שהותרה הוצאה ביום טוב לצורך אכילה, הותרה שלא לצורך אכילה. אני אגיד בצורה אחרת, הדרך היחידה להתיר הוצאה עבור אוכל הוא להניח שהוצאה ביום טוב מותרת. זה מתוך. הדרך היחידה להתיר העברה, הרי אפשר להעביר מערב יום טוב, תדליק את האש לפני כן. אז הדרך היחידה להצדיק את זה, זה להגיד שהעברה ביום טוב מותרת. זה מתוך. אבל הוא ממשיך ואומר, וכן מותר להעביר, אף פי שאינו לצורך אכילה, הוא שער מלאכות, כל שיש בו צורך אכילה מותר, כגון שחיטה ואפייה ולישה וכיוצא בהן, וכל שאין בו צורך אכילה אסור, כלומר, עריבה, עריגה או כתיבה או בניין וכיוצא בהן. כאן הרמב"ם קובע קטגורית, עריגה היא לא מוגדרת כצורך אכילה, לכן היא אסורה ביום טוב. כתיבה לא מוגדרת כצורך אכילה, לכן כתיבה ביום טוב לא כלולה בכלל בהיתר של אוכל נפש. קטגורית היא אסורה. הוא ממשיך ואומר, כל מלאכה, זוכרים את הגמרא בכ"ח? שם הגמרא אומרת שרב יהודה הבדיל במכשירים, בין יכול מערב יום טוב או לא. עכשיו, דעת רוב הראשונים, שלא כרמב"ם שאנחנו עומדים לקרוא, שבאוכל נפש עצמו אין הבדל בין יכול מערב יום טוב, לא יכול מערב יום טוב. אין שום הבדל. זה לא מעניין וזה לא משנה. במכשירין חילקו, וגם זה לא קשה להסביר למה. במכשירין, מה כנראה המתיר? צורך יום טוב. אם יכולת לפני יום טוב, להכין את הסכין, אז זה לא צורך יום טוב, כי יכולת לפני כן. לעומת זאת, בשאר, באוכל נפש עצמו, זה פעולות שהתורה לא אסרה אותם. אני לא בודק, התורה לא אסרה גם לקנח את האף, אז אני צריך לבדוק אם יכולת מת או לא, כמו, מה שמותר, מותר. אבל זה, הרמב״ם חולק על זה. הרמב״ם אומר, תראו, גם על אוכל נפש, כותב הרמב״ם,
כל מלאכה שאפשר לה לעשות מערב יום טוב ולא יהיה בה הפסד ולא חסרון, אם נעשית מבערב, אסרו חכמים לעשות אותה ביום טוב. אף על פי שהיא לצורך אכילה, מפורש גם אוכל נפש. ולמה אסרו דבר זה? למה? גזירה שמא יניח אדם מלאכות שאפשר לעשות אותן מבערב ליום טוב. נמצא יום טוב כולו הולך בעשיית אותן מלאכות, וימנע משמחת יום טוב ולא יהיה לו פנאי לאכול ולשתות. ומזה הטעם עצמו לא אסרו ההוצאה ביום טוב. ואף על פי שכל הוצאה היא מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב. ולמה לא אסרוה? כדי להרבות בשמחת יום טוב. ויליך ויביא כל מה שירצה וישלים חפצה, ולא יהיה כמי שידיו אסורות. תראו איך השבת מתוארת. בינתיים שלך אסורות, כן? וממשיך רבינו הרמב״ם ואומר, אבל שאר מלאכות שאפשר לעשותה מבערב, ואם יש בהן עסק, אין עושים אותם ביום טוב. כיצד? אין קוצרים. לפי הרמב״ם שימו לב, קצירה הייתה אמורה להיות מותרת משום אוכל נפש. אני מלמד פרק שלישי, אני אראה לכם דעות אחרות. אבל היום אנחנו מתמקדים בכיבוי, אבל לדעת הרמב״ם זה כלול באוכל נפש, דישה. כן? אין לא דשים, לא זורים, לא בורים, לא תוכנים, לא מרקדים. לפי דעת הרמב״ם כל הפעולות האלה הן פעולות אוכל. היו אמורות להיות באוכל, ביתר אוכל נפש. אבל למה הן לא כלולות? כי אפשר לעשות אותן מערב יום טוב. אני כבר אומר, הראשונים שאומרים שבמלאכות אוכל נפש אין הבדל בין יכול או לא יכול, יצטרכו להסביר אחרת למה לא תוכנים ביום טוב, למה לא קוצרים ביום טוב. יש להם הסבר אחר. יש להם. אבל בכל מקרה, אומר הרמב״ם ככה, שכל אלו וכיוצא בהן אפשר לעשותן מבערב, עמק החפסד ולא חיסרון. אבל נשים ואופין ושוחטין ומבשלים ביום טוב, שאם עשה אלו מבערב, תזכרו חברה בלי מקררים, וגם היום. אני ביום ראשון, אשתי ואני רוכלים שעריות, קשה לשכנע את הילדים לאכול את זה. עם המקרר, עם המיקרוגל, ועם הזה, זה קשה.
לסוגיה
שם. נניח שאני לא היחיד, כן? אני יחיד? לא היחיד. זה עושה הרגשה טובה לדעת שאני לא לבד, כן, אבל ולומר הרמב״ם, יש בכך הפסד או חיסרון שאין לחם חם או תבשיל שבישל היום. תראו איזה יופי המילים שלו, כן? לחם שנאפה מאמש. מישהו יכול להבדיל בין לחם טרי ללחם מאתמול? הוא כתבשיל שנתבשל מאמש, ולא בשר שנשחט היום כבשר שנשחט מאמש, וכן כל כיוצא באלו.
זאת הסוגיה של התבלין שמביאה, אז כל פעם תבלין לדוח מערב יום טוב.
נכון מאוד. אבל בכל מקרה, זו שיטת הרמב״ם בתפיסה הכללית של מה נכלל בהתירי אוכל נפש. על רקע זה נבין היטב את הכיבוי. כמו הרמב״ם בעצם היא מבחין באופן ברור במלאכות שמצורך אוכל ואינן לצורך אוכל. על רקע זה הרמב״ם בעצם, נחזור לפרק ד', מדמה את כיבוי למה? להריגה וכתיבה, ולא פעולת אוכל. בן אדם לא מכין אוכל עם כיבויים. כן? סליחה, רק, כן. נשמע, שניכם, אין בעיה. זה רק עניין של מי ראשון, כן. זה אחד מלמתת מלאכות, כיבוי, אבל הרמב״ם, אם אני שואל את עצמי, איך הרמב״ם קורא את סוגייתנו?
יש, כי אתה רואה במלאכות,
חסר לנר, חסר לשמן, היד, ומי עשית אותה? שם נכנס גורם אחר, שמלאכה שינה צריכה לגופה, שזה מסיבה אחרת, כן. אתה צריך לחבות כשהפעולה עושה משהו חיובי, לא רק מסלקת משהו, כן? כשאתה מדליק נר והוא מהבהב, ואז אתה מחבא, אתה יוצר את הפתילה. אבל אם אתה רק מחבא כדי לחסוך, אז זה רבי יוסי חשב, זה מלאכה שנצחה לגופה. אבל זה אסור מדרבנן. זה אסור עדיין. חייב זה, ההנחה הרווחת היא שזה אסור מדרבנן, זה לא שזה מותר. כן, כן, בהחלט. כן, יעקב, כן. זה מסותר על מנת לבנות, וזה בקורא על מנת לתפור, אבל לא במחבא. לא במחבא. זה לא על מנת להדליק פה. זה גם שם, זה לא להדליק, זה עוזר לייצר את הפתילה. אני חוזר שעושים את הפתילות לבגדים. יש לי פה, ארצה כאילו שהסיבים ידבקו אחד בשני. בסדר? ובכל מקרה, לפי דעת הרמב״ם, אני מסכם, הרמב״ם קובע קטגורית שכיבוי איננה מלאכת אוכל,
וכשם שהוא כותב בפרק א', שמלאכות שאינן מלאכות אוכל, לא התירו אותם, והכיבוי אסור קטגורית, ועל רקע זה,
אני מטייל בתוך סוגייתנו, ואני רואה את השלבים שלה, ואינם שמחבא נער, ולא משנה כרגע מה הסיבה. הוא מחבא את הנער כי הוא רוצה לחסוך כסף. הוא מחבא את הנער כי הוא רוצה שלא יתעשן הבית. הוא מחבא את הנער כי הוא רוצה לשמש מיטתו.
אני לא נכנסתי לשאלה האם תשמיש המיטה נחשב צורך הגוף או לא. לא נכנסתי לשאלה הזאת.
לא אוכל נפש.
יכול להיות שזה כן אוכל נפש. כאילו, הרמב"ם הרי אמר שרחיצה זה אוכל נפש. יכול להיות שגם זה צורך של גוף, אבל המלאכת הכיבוי היא רק עושה משהו חיצוני שנוצרת נתונים שמאפשרים את רחיצה, הפעולה עצמה של הרחיצה היא פעולת אוכל נפש, כן? ולכן בעצם הרמב"ם קובע שהסוגיה אומרת שכיבוי, היות ואיננו מלאכת אוכל, הוא נאסר קטגורית ביום טוב. לעומת זאת, מי שמעיין ברשב"א, ופה בוודאי צריך להכניס גם את רבי יהודה לסיפור הזה, כן? והוא רואה שהרשב"א, כשהוא קורא את סוגייתנו, לומד אותה, הוא קורא אותה על רקע אחר לגמרי. לא, כיבוי איננו מלאכת אוכל, אז לכן אי אפשר להתיר אותה. כמו שלא נתיר לכתוב, נגיד, מתכון. לא, הנה, אוכל נפש, אני רוצה לדעת. כי כתיבה, לא כותבים ביום טוב, נקודה. אלא הרשב"א קורא את הסוגיה, הסוגיה בודקת, האם הדברים האלה הם צורכי הגוף או לא. זאת השאלה. ואם זה צורך הגוף, אכן מה? כיבוי יהיה מותר, וכך כותב הרשב"א. אתם מוזמנים להסתכל, לראות, זה מובא פה מיד אחרי הרמב״ם, משורה 62 ואילך, אחרי שהאבאי ברח מהתשובה, בסוף היה צריך להגיד אסור, שואל הרשב"א, ואם תאמר, למה הכה, מתוך שהותר כיבוי לצורך, הותר נמי שלא לצורך, זה הדבר השווה לכל נפש, זה דף יוי משל היום, כי נאמרים, אבל יש פרק כמה לכתובות, זה מותר לבוא לך, תחילה ביום טוב, ואף אגב, כאבית חבורה, זה מתוך שהותרה חבורה לצורך, הותרנה משלו לצורך. אז למה לא נגיד שיש פה דבר השווה לכל נפש, תשמיש המיטה, ולכן שיהיה מותר לחבות עבורו ביום טוב, למה לא? כך הוא שואל. אומר הרשב"א, ויש לומר, דקיבוי לצורך אוכל נפש, היינו אורחי כביסרה אגומרי, ומגופו של מעשהו, וכן חבורה של בעילה, אבל כיבוי הנר משום דבר שאינו מצורכי התשמיש, וזה דבר אחר ככיבוי הבקעד בשביל שלא יתעשן הבית. אז כאן הוא אומר, צריך להבדיל, לו פעולת הכיבוי הייתה מעורבת בתשמיש, הוא היה מתיר אותה. כך הוא כותב, רק זה לא נקרא, כלומר, זה לא כי כיבוי איננה מלאכה, אלא כי זה לא נקרא כיבוי עבור אוכל נפש. ואז הוא ממשיך ואומר על האישון הבית. אם, מה הכוונה שלא יתעשן הבית? ומי ישן בבית, אז מה? אז אומר הרשב"א ככה, יש מפרשים בשביל שלא יתעשן הבית, שלא ישחיר הכותל. אתה פשוט דואג לבית שלך, שלא הקירות, לא יהיו שחורים. וכן הגדרה עצמו, שהגדרה לא תשחיר. אין כאן צורך יום טוב. אז זה, למה זה אסור? כי זה לא אוכל נפש לחסוך צבאי או לחסוך כסף. זה לא אוכל נפש. אבל בשביל שלא יתעשן הבית שהוא יושב בו, כדי שלא יצטרך לצאת מן הבית, אם הבית מתמלא אשן, איך תאכל שמה? הוא להתבטל מסעודתו, אין לך אוכל נפש גדול מזה או בחייה, אפילו רבנן מודו. אז הרשב"א אומר שמותר לחבות אש שיוסה אשן, אם זה מפריע לך לאכול. כאן רואים בעליל איך הוא חולק על הרמב"ם. הוא מתיר כיבוי אם הוא עבור אוכל נפש. ברמב"ם זה לא ככה. ברמב"ם אני חוזר. בגלל שכיבוי בהגדרה איננה פעולה שעסוקה באוכל, גם אם היא תהיה בנסיבות של אוכל, הוא לא יתיר אותה. ואז ממשיך הרשב"א ואומר, אבל רשי זה נראה שהוא מפרש, דרב יהודה דווקא בשמתעשן הבית שהוא יושב בו אמרה, וכן בישון הגדרה שהוא מבשל בה, וכדי שלא יתעשן המאכל, כלומר, כל מה שהרשב"א אמר שמותר לרבנן, רב יהודה מסביר ככה את היתר רשי מסביר את היתר ככה לרב יהודה. כן, שכן, פרש לקמן, גבי ביה, מה הוא לחבות את הדלקה, איתי והביה, אין מחבים, ואם בשביל שלא יתעשן הבית מותר, ואין לך אישון גדול מזה, שהוא צריך לצאת בחוץ ולאכול בשרב או בגשמים. אז רשי מסביר כך את רב יהודה, ולכן אומר הרשב"א, לפי פירוש זה לא נחלקו חכמים, אלא באישון הבית. אבל באישון הגדרה מודולי, זה צורך אוכל נפש הוא. ועוד פעם הוא מתיר לחבות אש בשבת אם הוא מפריע לקדרה לתפקד כדי לבשל בה, כי זה הכיבוי עוזר לי בשביל אוכל נפש. הוא ממשיך ואומר, הרשב"א, ויש מפרשים בשביל שלא יתשן הקדרה עצמה, ואפילו אך ישאר רבי יהודה שהוא צריך לבשל בה, והבדיום הזה שלא יתשן הבית, הוא צריך לאכול בתוכו. יש לנו כאן, אם כך, מחלוקת בין הרשב"א לבין הרמב"א, איך לקרוא את הסוגיה. אם הסוגיה בסופו של דבר אוסרת, בעצם היא אסרה לאורך כל הדרך, חוץ מרבי יהודה. האם היא אוסרת משום שפעולת כיבוי איננה מותרת משום אוכל נפש, או כי כל הפעולות ששאלו לא מוגדרות כאוכל נפש? זו המחלוקת שביניהם, שמה שיש לנו לפעם הבאה, כי אנחנו עושים בכאן, אנחנו צריכים עוד להיכנס קצת לרבי יהודה ורבנן, אני אסביר את הבעיה היום, כדי שזה ילווה אותנו עד שבוע הבא. הגמרא בדף חפחת פוסקת הלכה כרבי יהודה. היא רק אומרת הלכה ואין מורים כן. וכאן אלה עולה השאלה, אז מה עם סוגייתנו שנראה שהיא כולה נגד רבי יהודה? זה דבר אחד שצריך לטפל בו. כשאני מגדיר, בעצם השאלה שאנחנו הולכים פה זה הגבולות של מה כלול באוכל נפש. השאלה כאמור השנייה הגדולה שלא טיפלנו בה היום, זה המסתפק מהנר. דיינו, למה זה מחבב? וזה ייכנס לכל העניין של גרם חיבוי. לילה טוב.